אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 618, מאמרי שמעתי, מאמר קי"ז, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. המאמר נמצא גם בספר שמעתי הקטן בעמוד 262. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור.
גם כן יש לנו היום הצטרפות לשיעור שלנו, כל התלמידים שלנו באנגלית, בכל העולם, ממרכז שלנו, Learning Center, שבראשונה מצטרפים אלינו, אנחנו מברכים אותם על זה ומזמינים אותם להשתתף איתנו בשיעורים האלו תמיד, ואם יש להם שאלות שישלחו, אנחנו נשמח לענות עליהם. אז לתלמידי Learning Center, שלום וברכה.
מאמר קי"ז, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. התצרוכת להיגיעה הוא דבר הכרחי. מאחר שהשם יתברך נותן מתנה לאדם, הוא רוצה שירגיש בטוב המתנה. אחרת הוא יהיה בחינת שוטה. כמו שאמרו חז"ל, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. מאחר שאינו מחשיב את חשיבות שבהדבר, לכן אינו שם לב שישמור את המתנה.
תמיד יש לנו שאלה, למה הבורא לא ברא את העולם מתוקן? בעולם אינסוף, בגן עדן, בכל טוב, שאנחנו צריכים להגיע לזה. חוכמת קבלה מסבירה לנו שמחכה לנו משהו מאוד יפה, מאוד טוב. למה זה מחכה? למה אני צריך לעבור איזושהי דרך קשה? לא יודע בעצמי איזה דרך. הכל זה נסתר. אומרים שזה לא נסתר, אלא אתה לא מבין מה קורה לפניך. כמו תינוק קטן, הוא לא מבין איזה דרך חיים יש לפניו. כך זה לא נסתר בעצם, אבל הוא לא תופס בשכל שלו, ברגש שלו. לא מסוגל לקלוט את כל המציאות שנמצאת לפניו. אלא רק לאט לאט כך פותח לעצמו את העולם. כך אנחנו גם כן נמצאים בתחילת דרכנו, לא מבינים איזה דרך אנחנו צריכים לעבור, אבל חייבים לעבור איזה דרך. שאלה למה? כמו שבעולם שלנו, למה אנחנו לא נולדים מיד אנשים גדולים, עם כל השכל ורגש מפותח, עם הידיעות, הכל ככה ש מלאים בכל מה שאנחנו צריכים, וגם כן ברוחניות. למה אנחנו צריכים את הדרך התפתחות הארוכה הזאת, שבעצם מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים חלק מהקיום שלנו שנקרא התבגרות, בוא נגיד כך. כי אנחנו צריכים לתקן את עצמנו ולהגיע לגמר התיקון, זאת אומרת לתקן את עצמנו, ואחר כך אחרי התיקון יש איזשהו התפתחות, יש איזשהו דרך, יש איזשהו מציאות, שעליה בכלל לא מדובר בחוכמת הקבלה, אף מילה. כל חוכמת הקבלה מדברת רק על דרך התיקון, ההכנה לאיזשהו המציאות, איזשהו חיים שם, שלא ידוע מה. למה? שיספרו לנו את הכל. אז אומרים מקובלים, כמו שאמרתי כבר, שזה לא עניין של יספרו או לא יספרו. אנחנו, בתכונות שלנו, לא תופסים את כל המציאות הזאת. כמו שהתינוק לא יכול לתפוס מה שיש לפניו. חסרים לו כלים. וכלים האלו אי אפשר מיד לספק אותם לנברא. צריכים לפתח אותו, את הנברא, בהתפתחות עם הכלים האלו לאט לאט. לאט לאט הכוונה היא בהדרגה, שהנברא בעצמו ישתתף בהתפתחות הזאת והתקלל מהתהליכים שהוא עובר ויבין אותם כסיבה ומסובב בקשר בין כל החלקי המציאות, ואז מתוך זה הוא ידע וישלוט בכל האפשרויות, בכל האמצעים שנמצאים לרשתו. לכן אי אפשר להשיג משהו ללא הגיעה. ללא דרך ההתפתחות, שאתה נמצא בזה ואתה משתתף בזה, ורק בהשתתפות שלך אתה פותח את המציאות, שולט בה, מבין אותה וממשיך הלאה. כן.
וזה כלל שאין האדם מרגיש שום חשיבות באיזה דבר אם לא היה לו צורך להדבר.
כי אנחנו אומרים שכל הבריאה היא רצון לקבל, רצון ליהנות, רצון. ולפי שיש רצון, אז אדם מסוגל להרגיש את הדבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתח את הרצונות שלנו. ולפתח, זה לא שאנחנו מקבלים אותם מראש. לפתח זה נקרא שאני מרגיש אותם, משתדל להיות ברצונות האלו והרצונות ההפוכים מאלו, ולבדוק אותם, לברר אותם, ולהחליט מה טוב לי ומה רע לי, ואז אני מגיע על ידי ההגיעה הזאת לכלים אמיתיים. זאת אומרת שבאמת אני רוצה משהו מוגדר שברור לי למה ומה, ואז שאני מקבל את המילוי בתוך הרצון, המילוי הזה מורגש בי כתענוג. מה שאם כן, אם אני לא משתוקק למשהו שאני יודע מה זה, תענוג הוא לא מורגש. אנחנו לומדים את זה מחומת הקבלה לפי החוק, שמילוי והסתלקות, המילוי מהכלי, הוא בונה את הכלי רצוי לתפקידו. שאדם צריך לטעום פעם לפחות משהו, ואחר כך, אחרי שתואם, להרגיש שנפרד מהטעימה הזאת, ואז יש לו איזו נטייה לאותו מצב כמו שהיה, אם זה היה מצב טעים, טוב. זאת אומרת, הרצון הוא נבנה על ידי זה שמרגישים מילוי, ואחר כך המילוי נעלם. ואולי כמה פעמים אנחנו לומדים כך מהחיים שלנו גם כן, שאם אנחנו רוצים ללמד את האדם למשהו, למוזיקה, לציור, למשהו, אז זה דרך ארוכה שצריכים לתת לו כל מיני הבחנות וטעמים ממה שהוא לומד, ואז לאט לאט נפתח לו איזה חוש, והוא יכול כבר להמשיך ולהבין איזה יש בזה אפשרויות ליהנות. כן.
וכפי ערך הצורך והאיסורים, אם אינו משיגו, כן ממש באותו השיעור הוא מרגיש טעם, תענוג ושמחה במילוי החיסרון.
זאת אומרת, עד כמה שמרגיש שהוא רוצה דווקא את זה ואין לו את זה, וזה דבר רחוק והוא לא מסוגל בלעדיו, אז אם מגיע אליו מרגיש באמת בזה שמחה ומילוי.
כדוגמת למי שנותנים כל מיני משקים טובים, ואם אינו צמא, אין לו שום טעם. כמו שכתוב, כמים קרים על נפש עייפה. ולכן כשמסדרים סעודות בכדי להנות ולשמח להקהל, אזי המנהג כמו שמכינים בשר ודגים וכל מיני דברים טובים, אזי נזהרים לערוך על השולחן גם כן דברים חריפים ומרים, דהיינו חרדל ופלפלים חריפים ודברים חמוצים ודברים מלוכים.
זאת אומרת, אנחנו רואים שזה גם כן בדרגת דומם, צומח וחי, בכל דבר שנמצאת הבריאה לפני המילוי יש איזשהו תהליך גילוי החיסרון לאותו המילוי. כן. אפילו, לא יודע, איך שחיות, איך שהן נמצאות באיזה משחק ביניהם לפני שהם מזדווגים. כן? איזה יש ריקות מיוחד או משהו, כן? איך שיש גם כן בעולם שלנו, איך אנחנו מכינים את עצמנו לאיזה סעודה יפה, כן? וכו'. זאת אומרת, תמיד ההכנה לדבר שבונה את הכלי חשובה ביותר מהקבלת תענוג בעצמו, כי היא בעצם קובעת איזה תענוג אנחנו נרגיש ובאיזה מידה. הכל תלוי בכלים. אומרים לנו שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. הוא ממלא גם עכשיו כל החלל, כל מה שבורא ברא. אלה מה חסר? חסרים לנו הכלים להרגיש אותו. והכלים האלו הם שנבנים לאט לאט על ידי תוספת הזאת, פלפל ומלח, כמו שהוא אומר, וכל חרדל וכל מיני כאלה דברים. מה זאת אומרת? שאנחנו צריכים לאט לאט להרגיש טעימות קטנות, ושזה נעלם, עוד טעימה ועוד נעלם, כזה פלירט, משחק. קצת לטום ולא, קצת לטום ולא, קצת לטום ולא. ועל ידי זה, בתוך רצון לקבל, נבנה יחס הנכון לאותו המילוי העתידי. כל התורה היא נקראת תבלין. תבלינים שמגעים לנו את הרצון, שנותנים לנו אפשרות להגדיל את הרצון ולכוון אותו נכון, לתענוג או למילוי העתידי. עד שאנחנו לא בונים על ידי התורה תבלין, תבלינים האלו, כן? את החיסרון הנכון, האור, הוא נמצא כאן, אבל אתה לא מרגיש אותו, כי אין לך אליו, דווקא אליו בדיוק, אותו הרצון כדי לגלות אותו. זה דומה למקלט רדיו, שהוא צריך להיות באותו הגל, כמו שגל שנמצא מבחוץ, אותו גל צריך להיות בפנים כדי לקלוט אותו. אז אנחנו על ידי התאימות האלו, הקטנות שאנחנו תואמים על ידי הלימוד שלנו, זה כל הזמן מגיע לנו קצת אור יותר ועוד קצת אור ועוד קצת טעימה, עליות, ירידות, כל מיני כאלו מצבים שונים, יותר נעימים, פחות נעימים. על ידי זה אנחנו בונים את הכלי, אותו גל, כמו שהאור שנמצא מחוץ לנו, ואז אנחנו קולטים אותו. ברגע שהכלי מוכן, הוא קולט, אין כאן שום דבר שנסתר. נסתר מפני שאנחנו לא רואים, אצלי עדיין, הכלי לא גמור. רק זו הבעיה. אין שום הסתרה מבחוץ.
שורה חמוצים. וזהו הכל בכדי לעורר את האיסורים של רעבון. כי כשהלב תואם טעם מר וחריף, אזי נתעורר רעבון וחיסרון, שהאדם זקוק למלאות את חסרונו עם הסעודה של דברים טובים.
לכן כל ההתקדמות שלנו היינו ההכנה, זמן שלנו כך נקרא, זמן ההכנה. זה מהרגשת החיים מרים, לא טובים, שאני מרגיש שאין לי מילוי, ו... לאנשהו אני נמשך, או משהו שאני צריך לעשות עם עצמי, מצד אחד. מצד שני, קצת לפעמים ישנם כאלו התעוררויות יפות, טובות, נעימות במשהו, בהתקדמות. ולכן מובן שהדרך שלנו היא בנויה מהשני המצבים האלו.
ואל יעלה על ליבו של מישהו לשאול, למה לי את הדברים המעוררים ייסורים של רעבון? הלא על בעל הבית להכין רק מילוי להחיסרון, דהיינו הסעודה, ולא להכין דברים שמעוררים להמילוי חיסרון. והתשובה מובן לכל, משום שאם בעל הבית רוצה שהאנשים יהנו מהסעודה, אזי כפי שיעור שיהיה להם החיסרון להסעודה, כן ממש באותו שיעור הם יהנו מהסעודה.
זאת אומרת, אי אפשר בלי איסורים מהסעודה העתידה. אי אפשר בלי הרגשה שחסר לי אותו המילוי העתידי. כמו בלי רעבון אי אפשר להרגיש את הענוג אחר כך בזמן קבלת המילוי. כך אנחנו. לכן אנחנו צריכים לעבור הרבה מצבים של ההכנה, זאת אומרת של הגילוי הרצון דווקא לאותו המילוי, לאותו התדר מה שנמצא מבחוץ. וכאן זה הבעיה, כי אנחנו נמצאים בחסרונות שהם לגמרי לא רוחניים. חסרון לרוחניות זה חסרון לחיבור, לאחדות, לחיבור בתוך הכלי שנשבר, שבתוך הכלי, בתוך הרצון, עד כמה שהוא מתחבר יחד, לפי החיבור, אנחנו מרגישים את המילוי, שזה הבורא, האור העליון. ולזה אין לנו חיסרון. לא נולדנו עם החיסרון הזה. החיסרון שלנו הוא לגמרי קטן, נמוך, למישור שלנו, איפה שמשהו מגולה. אנחנו צריכים להעלות את עצמנו לחיסרון יותר עליון, יותר גבוה. חיסרון לאור הרוחני. לכן נותנים לנו כל מיני אפשרויות לטעום משהו מהאור, מייחוד, מהאחדות, מהמילוי, קצת. וגם כן, כשמעוררים בנו את המילויים וחסרונות לאור, אז גם כן נעשה את זה בצורה כזאת שלא לעשות ממני עבד לזה, אלא להשאיר לי בחירה חופשית, שאני בעצמי ארצה את זה, שאני בעצמי אחליט שזה כדאי, שזה יותר גבוה, שזה יותר עליון, שזה יותר מכובד. ולכן העבודה שלנו היא כל כך ממושכת. כי צריך כאן אני להבדיל בין תענוגים גשמיים לתענוגים רוחניים, חסרונות גשמיים וחסרונות רוחניים, ולעדיף רוחניות על גשמיות, ובדיוק להבחן מה זה נקרא רוחניות, לא כמו שנראה לי היה קודם, שזה איזה מין רוחות ומיסטיקות, אלא שזה קשר בין הרצונות של בני אדם בצורה כזאת שיתגלה בהם תכונת ההשפעה והאהבה, כמו שכתוב, ואהבת לך כמוך, כלל גדול בתורה, שיתגלה את התכונה הזאת, תתגלה ותהיה מורגשת בנו, שזה אז אנחנו נגלה בתוך התכונה הזאת יציאה מעצמנו וקיום הרוחני. זאת אומרת, החיים נזכיים שלמים.
שורה יהנו. נמצא שאם הוא ירבה דברים טובים, זה עוד לא יועיל שיהנו מהסעודה מטעם הנ"ל, כי אין מילוי בלי חיסרון. לכן בכדי לזכות לאור השם יתברך, גם כן צריך להיות בחינת חיסרון. והחיסרון הזה הוא היגיעה. בשיעור שהאדם מתייגע ודורש את השם, בזמן ההסתרה ביותר, בשיעור הזה הוא נעשה נצרך להשם, היינו שהשם יאיר עיניו שיזכה ללכת בדרך השם.
זאת אומרת, יש כאן דבר והיפוכו, שאנחנו צריכים להגיע למצב שהחיסרון הוא בעצם המטרה שלנו. שלהבין שהסעודה היא נמצאת והכל מוכן לסעודה, אלא העיקר זה הכלי. ברגע שאני מצטייד בחיסרון הנכון לאותו האור, אני מגלה אותו, הוא נמצא ללא שום הסתרה. אלא הרצון שלי הלא מעובד נכון, הלא מוכן, הוא מסתיר את עצמו בעצמו מאותו המילוי שנמצא לפניו בצורה חופשית.
אזי כשכבר יש לו הכלי הזו של חיסרון, אזי כשהשם יתברך ייתן לו איזה עזרה משמיים, אזי כבר ידע איך לשמור את מתנה זו. נמצא שהיגיעה היא בחינת אחוריים.
זאת אומרת, דבר הכרחי שנמצא בהכנה, הכנה היא נקראת אחוריים, וקבלת התענוג היא נקראת כבר פנים.
וכשמקבל את האחוריים, יש לו מקום שיוכל לזכות לבחינת פנים. ועל זה נאמר, לא יחפוץ הכסיל בתבונה. זאת אומרת, שאין לו צורך כל כך שירצה להתייגע על התבונה בכדי להשיגו. נמצא שאין לו האחוריים, ממילא אי אפשר לזכות לבחינת הפנים. וזה עניין לפום צערה אגרה, לפי הצער השכר. היינו הצער הנקרא יגיעה, עושה את הכלי שיוכל לזכות לבחינת אגרה. זאת אומרת, כפי שיעור שיהיה לו הצער, באותו שיעור הוא יכול אחר כך לזכות לבחינת השמחה והתענוג.
זאת אומרת, לפי הרגשת התאבון, רעבון, לפי זה הוא ירגיש אחר כך את המילוי. ולכן, מפני שהרוחניות זה שלמות, אז כל אותו המילוי שהבורא הכין לבריאה, הוא חילק אותו ל-125 מנות, ואז אנחנו יכולים להכין את עצמנו בצורה הדרגתית, לא מיד ולמנה שלמה, שזה ממש בלתי אפשרי, אלא אם אני מכין את עצמי למנה קטנה, 1/125, כבר אני ברצון שלי כזה הקטן יכול להרגיש את המילוי. אחר כך אני מגדיל את הרצון שלי, תיאבון שלי, 2/125, הגדלתי את עצמי, אז אני מרגיש מילוי. וכך כל פעם המילוי הוא מוכן, אלא אנחנו כל פעם צריכים ככה להשתדל להגדיל את החיסרון, לעשות אותו יותר מדויק ויותר גדול לאותו מילוי שכבר נמצא. ואז אנחנו כך מגלים את העולם העליון, את האור העליון. ועד שמגיעים לקבלת הכל המילוי, שזה בדרגה 125. כך זה עובד. זאת אומרת, שוב, החיסרון הוא עלינו, דווקא לא מילוי. המילוי שכח עליו, הוא ברגע שתהיה מוכן, אתה תגלה אותו. אין לזה שום בעיה. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, הבורא אותו ומטיב, ואין מצדו שום הסתרה. הרצון הלא מוכן שלנו מסתיר אותו, את הבורא ואת המילוי בעצמו. ולכן כל העבודה שלנו רק על הכלים, והכלים הם שאנחנו צריכים להתחבר בינינו, וכשמתחברים יותר אז יוצרים את הכלי, את החיסרון, יותר ויותר ויותר מוכן לקבלת האור. כי האור הוא תכונת ההשפעה ואהבה, ולכן אנחנו צריכים, על ידי זה שיש לנו קבוצה, על ידי שיש לנו לימוד, לתקן את הרצון שלנו שהוא יהיה דווקא למילוי הזה, לחיבור ולהרגשת תכונת ההשפעה. ברגע שנרצה את זה, נגלה את האור בנו. שאלות? כן.
כן, יש לנו כאן הרבה שאלות גם מתלמידי הלרנינג סנטר שהצטרפו אלינו. שאלה משיקגו, מה זאת אומרת לדרוש את הבורא או את גילוי הבורא בזמן ההסתרה הכי גדולה, ומה זה אומר בדיוק בהקשר לחברים ולכלי הכללי?
אתה יודע, יש משהו שנקרא עולם אינסוף. אני לא יודע מה זה. כן? יש משהו שזה נקרא אני ועולמי. עולמי. איך אני ידע להתקדם? אם זה היה נפתח, זה סימן שיש לי כבר רצון לזה. אבל אין לי רצון. אם יהיה לי רצון, אז אני אהיה כבהמה. אני צריך לפתח את הרצון הזה בעצמי, בבחירה חופשית שלי, בהדרגה, שזה הכל תלוי בי. איך אני פותח את הרצון לזה? אז מה עשה הבורא? שאני אגיע למצב הזה בצורה העצמאית, האובייקטיבית, בלתי תלותית, שאני בעצמי אהיה בעל הרצון ובעל המילוי ממש כאן, בעולם אינסוף. קודם כל, הרצון שלי לא לזה. הרצון שלי למשהו, לבימיות שלי, לעולמי. נותנים לי רק דבר אחד, נקודה שבלב, שזה התחלת החיסרון מה שיש כאן. מה שישנו כאן. התחלת החיסרון. ונותנים לי, חוץ מזה, קבוצה. מה זאת הקבוצה? האנשים שיש להם אותם הנקודות, מה שיש לי. נקודות שבלב. זאת אומרת, יש להם גם כן התחלת החיסרון מאותו העולם האינסוף. אם אנחנו מתחברים יחד, כל אחד מאיתנו, אנחנו יחד יכולים ליצור בעצמנו, בתוכנו, חיסרון, כן? לאט לאט, בהדרגה, חיסרון, שהוא יהיה מותאם לאותו המצב, לאותו הכלי אינסוף. במידה שאנחנו רוצים להתחבר בינינו, זאת אומרת, בכוונה ישנה שבירת הכלים, ואם אנחנו מגלים את השבירה שיש בינינו שנאה, אם אנחנו מגלים שאנחנו צריכים להתחבר, היינו להגיע למילוי, למצב לחיבור, אז אנחנו מגלים חיסרון לאותו המילוי. זאת אומרת, נתנו לנו בעולם שלנו, במצבנו, בניתוק מהרוחניות, שאין לנו לזה שום חיסרון, נתנו לנו הזדמנות לרכוש את החיסרון, להגיע לחיסרון בעצמנו. שאם יהיה לי כאן חיסרון, במידה שיהיה לי, אני מגלה את העולם העליון, עולם האינסוף. אני מגלה שאני נמצא בו בעצם. רק אין לי חיסרון לזה. וכאן יהיה לי מ-1 מ-25 עד המידה שלמה. עד המידה שלמה יש לי כאן דרך איך לגלות את זה. על ידי עבודה בקבוצה. זאת אומרת, שוב, הייתה שבירת הכלים, הנשמה האחת, העולם אינסוף, הרצון הזה אחד, נשמה אחת, נשמת אדם הראשון, נשמה אחת, התחלקה להרבה מאוד חלקים, החלקים האלה נמצאים בשנאה הדדית במקום חיבור, בריחוק זה מזה, נותנים לחלקים האלו איזשהו רצון לחזור למצב הקודם, זה נקרא נקודה שבלב. אם הם מאבדים את הנקודה שבלב נכון, זאת אומרת בחיבור ביניהם, הם מגלים שנאה, הר סיני, שנאה מגלים, ויחד עם זה מגלים שאם הם יתחברו, אז יהיה להם בדיוק אותו הכלי שיגלה מילוי אינסופי. כן.
אז ריימונד מסן דייגו שואל, אז האם זה נכון שבעצם לא שאסור לקבל, אלא רק עם הכוונה...
אין מה לקבל. מה זאת אומרת אסור לקבל? האור, איך אתה יכול לקבל? נסתר. נסתר מפני שאתה בכלל לא מכוון עליו.
אז בעצם התיקון הוא רק לקבל בכלי הכללי? שם מותר לקבל? אולי מה זה לקבל?
זה אני, רצון שלי. מה שאני יכול להרגיש בתוך הרצון שלי זה בהמה, דרגת הבהמה, דרגת חיה, חי, לא יותר מזה. זאת אומרת, חיים שלי עכשיו, האלו שאני עכשיו מרגיש, זה חלק מהרוחניות. את החיים שלי, הקיום הזה, אני מסוגל להרגיש בניתוק מאחרים. אם אני רוצה להרגיש יותר מזה, אני חייב להתחבר עם האחרים. ובחיבור איתם, שאני יוצא מעצמי ומרגיש את הקיום שלנו המשותף, אז אני מגיע להרגשת החיים חוץ גופיים. זאת אומרת, לא בדרגת חי, כי גוף שלי הוא חי, אלה בדרגת חוץ גופים, זה נקרא דרגת המדבר. ואז החיים שאני מרגיש הם לא תלויים בבשר הזה, ולכן הם חיים נצחיים, כמו כל הטבע הוא נצחי ושלם. אז התחברות עם האחרים היא האמצעי להגיע לרוחניות, לקיום הנצחי. ובתוך הרצונות שלי שנולדתי איתם, שאני עכשיו נמצא בהם, אני יכול להרגיש רק דרגת בהמה או דרגת חי, כי אני כולי נמצא רק בגוף שלי, ורק עליו אני חושב, רק על קיומו ולא יותר מזה. כן.
אוקיי. בהקשר לכל החיבור הזה, מקליפורניה שואלים, איך השנאה יכולה להפוך להיות חיבור? איך יכול להיות
כזה? כי אני שמגלה נחיצות הקשר שלי עם האחרים כדי להרגיש חיים עליונים, חיים רוחניים, שאני מגלה באיזה מצב עם האחרים אני נמצא, אני מגלה שנאה ולא אהבה. השנאה הזאת זה כמין תיאבון, זה כמין חיסרון לתיקון. ולכן אני לא מפחד לגלות את זה. דווקא אלו אנשים שעובדים על עצמם כדי להתחבר, הם מגלים שהטבע השולט בהם היא שנאה הדדית, וכנגד זה יש להם דרישה לתיקון, לאור שיבוא ויתקן אותם. ובא האור ומתקן אותם, מחבר אותם יחד, ואז בחיבור ביניהם יחד יש להם כבר אותה תכונת ההשפעה ההדדית שצריכה להיות לאור, כמו שבאור. זאת אומרת, הם כבר נמצאים בזה, הם מתחברים יחד, כמו אותו מקלט רדיו שחייב לייצר בתוכו אותו גל שרוצה לתפוס מבחוץ. אתה מסובב מקלט רדיו, אתה מסובב אותו גל פנימי שאתה מייצר, נגיד 100 קילו הרץ, כן? ואז אתה תופס אותו גל, נגיד 100 קילו הרץ, שנמצא מבחוץ, לפי חוק השתוות הצורה. גם ברוחניות אנחנו לומדים חוק השתוות הצורה, שאתה חייב להיות באותו חיסרון, באותם התכונות, מבפנים ומבחוץ, ואז אתה תרגיש מה שנמצא מחוץ לך, את האור העליון, את הבורא. אז כדי לייצר בנו אותו מקלט, יכולת לקלוט, אז נמצאים אנחנו שבורים מאחרים, ובעבודה הדדית אנחנו מגלים חיסרון לאותו הגל מבחוץ. כן.
אז מייקל ממילווקי רוצה לדעת האם החיבור הזה של הנקודות שבלב הוא קורה רק, אפשר, יכול לקרות רק מזה שאנחנו שומעים ביחד את השיעור הזה?
החיבור בינינו הוא קורה רק בזמן שאנחנו נמצאים יחד, לומדים יחד, משתתפים באיזשהו פעולה יחד, עושים כנס, נגיד, כמו שאנחנו עוד מעט עושים במשביל צ'י במאי, נדמה לי, כן? יש לנו כנס בניו יורק גדול, לשלושה ימים לכל הלרנינג סנטר, כן, תלמידי לרנינג סנטר, שכן, אלו ההזדמנויות המיוחדות. זאת אומרת, שיעורים יומיומיים וכאלו האירועים כמו כנס, שאנחנו עושים פעמיים בשנה. כן. עוד שאלות מכאן? כן. מיקרופון, בבקשה.
רב, אתה משתמש במושג הרבה פעמים לתקן את עצמנו.
לתקן את עצמנו זה להביא את עצמנו לחיסרון הנכון.
אוקיי.
לזה ניתנה תורת אבלין. זאת אומרת שאתה צריך את הפלפל, את המלח, את כל מיני דברים האלו, כדי שיהיה לך תיאבון בדיוק לאור העליון. כי יש לך תיאבון רק לבהמיות. לחיים האלו שמגולים לנו. ולרוחניות אנחנו צריכים בעצמנו לחפש אותו, לגרום, להבין, למצוא אותו, אותו חיסרון. ואז אתה מגיע לגילוי שלו בהבנה, בהרגשה, בתפיסת המציאות כללית לעומקה. עוד? כן. נו, מיקרופון.
שלום. אתה משתמש הרבה בדוגמה שאני מאוד מזדהה איתה לגבי מקלט רדיו, בצורך העניין שאותו אתה צריך לכוון את הגל הפנימי שלך.
נו, אפשר אולי, תציעו לי את הדוגמה.
לא, זה דוגמה מצוינת, אני בדיוק על זה רוצה לשאול.
לא, אולי אנשים לא יודעים כל כך איך זה עובד.
אני חושב שזה נהדר. השאלה שלי, איך אני מכוון את המקלט שלי? זאת אומרת, מה בעצם המנגנון שבו אני מכוון את עצמי לאותו תדר וגורם לאותה השתוות צורה, לאותו גל? שאלה שנייה, האם הגל הזה משדר כל הזמן? זאת אומרת, אני תמיד יכול לכוון את עצמי, ולא משנה באיזה נסיבות, אם בחברה, לא בחברה, אני תמיד יכול לכוון את עצמי למצב הזה.
כן. אתה יכול תמיד לעסוק בזה שאתה מכוון את עצמך לאותו הגל. זאת אומרת, שאתה מחפש כוונה הנכונה. בעצם מה שאנחנו צריכים זה הכוונה עליו. שמעת על מילה הכוונה, עד כמה שזה מכובד בחומת הקבלה, שאנחנו בסוגות, זה מה שאנחנו צריכים. זה דבר אחד. אפשר לפתח אותו בכל רגע ובכל מצב שאדם נמצא, אבל אם אנחנו מדברים על הצורה המועילה לזה, אז המועיל לזה ביותר זה שאנחנו נמצאים יחד באיזה פעולה, או בפעולת הפצה או בפעולת הלימוד, כי אז יש לנו קשר, מגע עם אותו האור העליון שנקרא תורה, שהוא תבלין, שהוא כל הזמן משפיע עלינו ומעורר בנו כל מיני טעמים, ואז על ידי זה אנחנו לא מרגישים את זה בינתיים, כי זה רחוק, זה איזשהו טעם, כן, אבל טעמים דווקא לא נעימים. אתה אוהב לטעום מלח או פלפל לבד? ודאי שלא. אז העבודה שלנו ככה היא, לצערנו, עד שאנחנו מגיעים לחיסרון הנכון, אנחנו טעמים את הטעמים האלה מהאור העליון שדווקא הוא מאיר אלינו, ולא כל כך מרגישים בנוח, לא כל כך מרגישים בטוב בטעמים אלו. חושבים שזה ריחוק, חושבים שזה לא לטובה, והאמת זה לא נכון. השפעת האור העליון עלינו היא טובה. זאת אומרת, זה שאנחנו מרגישים שאת עצמנו לא כל כך נוח וטוב, זה דווקא אחרי השפעת האור. נגיד, היה לנו כנס גדול בישראל, אנחנו היינו בעבודה טובה, במאמץ, הכנו את עצמנו לזה, היינו שם בפעולה הדדית, אחרי זה יש איזשהו מין ירידה, יש איזשהו מין הרפול, יש איזשהו מין, ככה לא יודעים מה כל כך קורה, וזאת ההרגשה שאנחנו תואמים את התבלינים האלו שמשכנו אותם על עצמנו ללא עדיין מילוי. זאת אומרת, כל התוספות האלו ללא האוכל בעצמו, ללא האור בעצמו. וכך זה מספר פעמים אנחנו צריכים לטעום, וזה על ידי זה נבנה לנו חיסרון רצון בדיוק לאותו המילוי. ואז אנחנו נגלה את המאכל בעצמו, את התענוג בעצמו, המילוי בעצמו. כך זה עובד. אבל העיקר זה על ידי הלימוד. כן.
שלום. רציתי לשאול, אם אני מרגיש שישנם חברים שהם עדיין בהסתרה או בחושך או באגו, איך אני יכול לעזור להם? זאת אומרת, אם זה שאני מספיק מנסה להתחבר להם, זה מספיק?
זה חברים שלך מהחיים שלך הרגילים. אולי קרובים. הם לאו דווקא חייבים להיות חברים בדרך הרוחנית. כי ברוחניות אין כפירה. אין כפייה, סליחה. אין כפייה. אין לחץ. אין אונס. מישהו משך אותך לכאן? לא. מישהו בא אליך, אמר, טוב, בוא, זה כל כך חשוב, תהיה איתנו, זה, נו. אולי גם נשלם לך, אולי, לא יודע. יש כל מיני חוגים שמושכים על נשים. אתה ראית פרסומת? לא. אלה, אנחנו מפיצים מהי חוכמת הקבלה, מה היא נותנת לאדם. אם מישהו מעוניין, שיתקדם. אם מישהו לא מעוניין, אנחנו לא מעוניינים בו. ממש לא מעוניינים. ככה. כי זה הכל לפי הכנת האדם, לפי החיסרון שמתגלה בו. ולכן, גם לי יש קרובים הרבה, וחברים עוד מילדות, אף אחד מהם, ממש ככה זה יוצא, אף אחד מהם לא מתקרב. והם יודעים במה אני עוסק, אני נתתי להם לפעמים שם כמה ספרים ובמתנה, לא מגלים שום רצון. לכן, אתה רואה איך שאנחנו מפיצים לגמרי לגמרי, שאדם לא ירגיש שאנחנו דוחפים לו את זה, שאנחנו מושכים אותו אלינו. זה אסור. אלה שיהיה לו ככה מידע על זה מהי חוכמת הקבלה. ושום דבר, מילה מעבר לזה לא. אין כפייה ברוחניות. בקדושה אין, לא מכריחים. רק לפי הרצון הפנימי שמתגלה. כן, בבקשה.
בכל זאת, אולי גם בהמשך לשאלה שלו, למה דווקא בחוג הכי קרוב של המשפחה, ההורים, האחים, האחיות, שם זה עוד יותר קשה?
התורה לא עוברת בירושה, כתוב. אני זוכר את ההורים שלי, שבהחלט הם אנשים שנתנו לי הכל. הם רופאים שניים. וכמה שרצו לעשות ככה לי אווירה טובה וסביבה טובה ושאני אתפתח ויגדל, וגם אחי הצעיר, ופתאום הם מגלים שאני בגיל 30, במקום להמשיך יפה לפי כך כמו שהם מבינים את החיים, ואני כבר נשוי עם הילדים, במקום ככה להתקדם, ואני הייתי בעל העסק ככה מצליח, עוזב את הכל, מקטין את כל העסקים שלי להכרחיות, נדבק לאיזה זקן בן 80 בבני ברק, והם אנשים ודאי מודרניים, לא דתיים, כן? מה יש לך מזה? אנחנו השקענו בך כל החיים, נתנו לך את הכל, תראה מה שיש לך לפניך. הכל, נו, ממש מוצלח. מה אתה עושה? לא יכולתי להסביר להם. רק הם הבינו, בכמה שיוכלו להבין, שאני בלי זה לא יכול. שפשוט זה מה שחיפשתי כל החיים. והם ראו את זה אחר כך משך עשרות שנים. כן? אבל להבין לא יכולים, כי זה חוסר חיסרון לדבר הזה. זה רק תבינו שזו בריאה חדשה, נקודה שבלב, הרצון הזה החדש, שעל ידו אנחנו מתחילים להשתוקק לרוחניות, זה רמה חדשה, זה מימד חדש. זה... זה, זה, זה משהו שמבדיל בין אדם לבהמה. זה לא לגנאי, אני אומר בהמה, אלה אנשים שמשתוקקים לתוך החיים האלו, למלות את הגוף בכל מיני ידיעה ומילואים נורמליים. אני לא מדבר על מילואים גסים, אבל אתה חי בתוך 70 שנות חיים, איך למלות אותם בצורה הבריאה, הטובה, הנכונה ביותר. אתה יכול להיות אדם טוב, לא אומרים ש... לא. אבל אם הראש שלך, אם הכוונות שלך לזה, זה נקרא בהמה, כי אתה דואג בסך הכל לגוף החי. כן? ואם גודל באדם רצון חדש הזה, שנקרא נקודה שבלב, שמושך אותו לאישם, הוא לא יודע לאן, אבל לא מסוגל להסתפק בחיים האלו. והיום כבר הרבה אנשים כאלו, לפי מידת האנשים ש... צורכים תרופות נגד הדיכאון, משתמשים בסמים. אנחנו רואים, כן, יש באדם חסרונות כאלו, רצונות כאלו, שהוא לא מסוגל למלות אותם מהחיים שלנו. ובאמת אין מילוי בחיים שלנו לזה. אז אנשים האלו חייבים להגיע לחומת הקבלה, לאמצעי הזה. ואנחנו נמצאים כדור הראשון שמפתח את האמצעי, שאנחנו רק מחפשים מילים, מסגרת, מייצרים מדיה לזה. אתה רואה ערוץ, ספרים, כל מיני דברים, וגם כן זה עדיין בחיתולים, זה עדיין ממש בהתפתחות, למצוא הסברה טובה, נוחה, קלה, קרובה לאדם. משנה לשנה אנחנו יכולים יותר קרוב, יותר ברור לבטא את זה. גם אנחנו מתפתחים במקצוע הזה של ההפצה. זה לא היה לפני זה. זה לא היה. אני התחלתי ללמוד אצל רבש בשנת 79, ובשנת 84 כתבתי שלושת הספרים הראשונים שלי, קטנים כאלו. זהו, לפני זה לא היה חומת הקבלה מוסברת בשום צורה כזאת קלה. נו, קלה כמה שיכולת להגיד על זה משהו אז. אבל היום כבר אנחנו התקדמנו הרבה. אין מה לעשות. להסביר לאדם שאין לו רצון לרוחניות, על רוחניות בלתי ניתן. אני נפגש עם פילוסופים, עם מדענים, עם מי שאתה רוצה. זה פשוט... הפסקתי כבר עם זה. כי ראיתי שזה פשוט... אין חיבור. אין. וזה לא תלוי בהתפתחות האדם. שכלית, רגשית. יכול להיות אנשים גדולים מאוד. ואין. אם אין נקודה שבלב, לא יכול להבין אותך. כי זה רצון מדרגה אחרת. מדרגת האדם, מה זאת אומרת, מאותה דרגה שבהתפתחותה אתה צריך להידמות לבורא, לכן נקרא אדם, דומה לבורא. זהו. כן?
בוקר טוב. אני רוצה להמשיך את השאלה מהבחור מקליפורניה. לי מאוד קשה הקטע שאתה מדבר כל פעם על שנאה. מאוד מאוד קשה לי הדבר הזה.
תמצא שם יעזור.
מאוד קשה לי. כי זה לא מתחבר לי עם חבר, אתה תמיד נותן דוגמאות.
אפשר לשמוע משהו שזוהר אומר? בבקשה.
כתוב בפירוש הסולם על ספר הזוהר בפרשת אחרמות, עוד סמך דלד, כתוב כך: אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד ואינם נפרדים זה מזה, מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה שרוצים להרוג זה את זה, ולאחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר עליהם? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.
זאת אומרת, עד כמה שאנשים מתקדמים ורוצים להתחבר ומבינים שבחיבור ביניהם הם מגלים רוחניות, פתאום הם מגלים שהם נמצאים מלכתחילה בתכונות השנאה ביניהם. כי סך הכל הבורא שברא רצון לקבל אחד, שבר אותו לחלקים. מה זה שבר אותו לחלקים? האור היה מקשר. כל הבריאה התחילה מזה שקודם היה האור, ואחר כך התפתח בתוך האור רצון. כך אנחנו לומדים, כן, בדלת בחינות דור ישר. האור הוא הראשון. האור הוא הראשון, והוא פיתח את הרצון. ומרצון קטן הוא פיתח רצון גדול. פיתח רצון גדול הזה, זאת אומרת רצון כאילו אחד, ואור בו אור אחד. אבל אור הראשון, לכן הרצון אף פעם לא הרגיש את עצמו שהוא נמצא בכלל בפני עצמו. האור ברא אותו, האור מילא אותו, האור יסדר אותו. ופתאום האור הזה השתלק. ונשאר רצון, ואז רצון מרגיש שהוא נמצא הכלול מהרבה מאוד רצונות שונים, זרים, נפרדים זה לזה. ככה, כמו נקודות כאלה. ככה. ואין חיבור. זה המצב שבו אנחנו נמצאים. מה יכול לעזור לנו? שאותו האור חוזר ומקשר בינינו, כמו מדביק בינינו, ממלא בינינו את החלל, ואז אנחנו נמצאים שוב כמו בתוך מרק. האנשים שמתחילים לעבוד על עצמם ולהתקדם לרוחניות, הם מגלים שהם נמצאים נפרדים זה מזה. הם מגלים את זה. אנשים רגילים לא. דבר עם בן אדם מבחוץ, הוא יגיד לך, מה, אני שונא אחרים? אני רע? באמת, הוא לא מרגיש את זה. מי שמתחיל לעבוד על החיבור עם אחרים, רק הוא מתחיל להרגיש. אז אתה מגלה יפה מאוד, לפחות אותה נקודה התחלתית, שאני עוד לא מגלה שאני שונא את האחרים. מה צריך לעשות? תשתדל להתחבר איתם, תגלה. ולהגיע להרגשת השנאה, זה עבודה לא פשוטה. זה לא שאתה מפגר וכבר היית צריך להיות בשנאה ואיך זה לא מובן. אלא להגיע להרגשת השנאה, לגילוי שנאה, זה נקרא להגיע להר סיני. שכולם עומדים מול השנאה הזאת כבר בתנאי. שאם נתחבר נזכה לרוחניות, אם לא, כמו שכתוב, כאן יהיה מקום קבורתכם. אז אתם תישארו באגו שלכם, ואתם תרגיש שזה מוות. לכן, כל הגלות מצרים, כל התהליך, מה שאנחנו עוברים, זה כדי לגלות שאנחנו נמצאים בשנאה, וחייבים לעומת זה להתחבר, ולא יכולים. אז שאני נמצא בתנאי, שמצד אחד, אני נמצא בשנאה, במינוס, ומצד שני, אני חייב להיות בחיבור, פלוס, ואני לא מסוגל לזה, אז אני זקוק לאותו האור העליון שיבוא אליי, ושיבוא אליי ויעשה לי חיבור. זאת אומרת, אז אני זקוק לגילוי הבורא. אני אז לא זקוק לגילוי הבורא שיבוא וימלא אותי, שיהיה לי טוב. אלא אני זקוק שהוא יבוא אליי, ו... יחבר בינינו. עושה שלום במרומיו, עושה שלום עלינו.
אתה כל הזמן נותן דוגמאות של, כמו ילד קטן, שהוא צריך לגדול.
כן, כן,
אבל אני לא יכול...
תהליכים אותם תהליכים.
לא לאהוב את הילד שלי. כאילו, תמיד אני מחבר את זה לאהבת הילד, לאהבת חבר, לאהבת קבוצה. אני מנסה לחבר את השנאה הזו, וזה לא... בשכל זה לא נכנס. אני לא מרגיש את זה.
כי צריכים עוד לעבוד על זה. זה צריכים עוד להגיע לזה. גילוי השנאה זה גילוי הטבע שלנו. נכון? אתה רואה העולם כולו, איך כולם צבועים. כולם טובים.
בקבוצה אני רואה את זה, אבל לא בקבוצה.
נכון?
מחוץ לקבוצה שלי, זה קיים בעבודה, ביום-יום, שכנים, אני רואה את זה ביום-יום, אבל
אתה רואה שם אגו, לא שינה מדי, אלא אגו. אבל כאן בין החברים האלו שמשתוקקים לחיבור, אתה תגלה שנאה ביניהם, לא סתם אגו.
כן, בסבלנות.
אני מאחל לך במהירות, במהירה, בימינו, ככה, לגלות זאת. אמן. בבקשה, מה השכן שלך רוצה?
בהמשך לשאלה שלו, השאלה עם השנאה הזאת, החיבור, זה הבורא. אני מבין שזה הבורא.
התכונה הזאת היא הבורא.
יש לי מלחמה יומיומית אם הבורא מנהל את העולם. זה המלחמה. אם הבורא מנהל את העולם, יש לי ספקות.
מנהל את העולם,
יש לי ספקות.
לא, ודאי שיש לך מלחמה, כי אתה מנהל את העולם.
מה?
אתה מנהל את העולם. איפה יש כאן מקום לבורא?
יש לי ספקות כל הזמן.
אני מאמין לך.
אני מבין את החיבור הזה, אבל אני ממש כל יום בספקות.
נכון. במידה שהוא לא מגולה, כן? בך, שהתכונת ההשפעה והאהבה השולטת בבריאה היא לא מגולה בך, אז אתה אומר שאין בורא ובכלל...
אני לא אמרתי שאין בורא.
למה?
אני לא אמרתי.
אתה עוד לא גילית שאין.
צריך לגלות את השנאה.
אתה עוד תגלה בדרך שהוא לא נמצא, שאין בכלל.
זה מה שאני מרגיש עכשיו,
שאין,
לא מרגיש אותו.
בסדר, הכל בדרך. כן,
כן. הזכרנו קודם את
למה. אני אגיד לכם מה התכוונתי, כי אנחנו צריכים עוד לברוח, עוד להתפטר ממיתוסים. מי הוא הבורא? מה שאתה מתאר לעצמך הבורא, זה לא אותו בורא שאתה תגלה אחר כך. כי תכונת ההשפעה, תכונת האהבה שתתגלה בנו, זה נקרא בורא. תכונה. ולא שאתה תגלה אותו איזשהו דמות, איזשהו משהו. אתה תגלה שלפי רצונך, לפי מעמד שלך, שאתה נמצא בזה, אתה מגיע לזה ששולטת בך תכונת ההשפעה, ולזה אתה תקרא בורא. בוא ורא, אתה תגיע לזה, שזה יהיה בך. זה לא איזו דמות או משהו שאנשים כך מתארים לעצמם. כן, אסף.
כן, הזכרנו קודם את הכנס הזוהר במאי בארצות הברית, ויש פה כמה שאלות חשובות לגבי זה. תלמיד מקנדה שואל, מה תלמיד חדש יכול להרוויח מכנס הזוהר במאי? האם כדאי לו לבוא?
אני לא חושב, אני מכיר תלמידי לרנינג סנטר, נו, מהכנסים הקודמים, מהפגישות שלנו בכל מיני הזדמנויות. אני מרגיש בערך, לא מאות מהם אני מרגיש, היו לנו בכל זאת בסנט לואיס ובניו יורק ובבאפלו, היו לנו בכל מיני מקומות, כן, היו בטורונטה, היו בצ'ילי, במקסיקו, בארגנטינה, היו לנו הרבה כאלו הזדמנויות. אני לא מדבר גם באירופה, גם כן שם... אבל אני לא רואה שאדם שלא מגיע למפגשים כאלה הוא מתקדם. אני לא רואה את זה. לכן אנחנו עושים בכל מקום בעולם כאלה נפגשים. זה היומיים האלו שאדם נמצא במפגש כזה עם האחרים, הוא נכלל מכולם, וזה אי אפשר, זה אי אפשר להחליף לאיזה חיבור וירטואלי בלבד. אין בכלל, אין ספק שמי שרוצה להתקדם, חובתו להגיע לשם. הוא חייב להתכתב, הוא חייב לדווח. אם הוא לא מסוגל, אנחנו נמצא אולי איזשהו מין עזרה, או נייעץ לו משהו להגיע, אבל הוא חייב להגיע. אני בטוח שהתלמידים שלנו הרציניים, וכבר אלו שהיו במפגשים כאלה, הם כולם מגיעים. זה, זה 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 חובה פשוט פעמיים בשנה, כתוב שלוש פעמים בשנה שאנחנו צריכים להיפגש, כן? שזה נקרא מועדים, ג' פעמים בשנה, כמו שכתוב בחומת הקבלה, שאנחנו צריכים להיפגש, להגיע לאיזה מקום המפגש בינינו. אבל לפחות פעמיים זה מה שאנחנו עושים, וזה מאוד חשוב. כן.
הרבה מהתלמידים הם באמת לומדים רוב הזמן וירטואלית. אתה יכול להסביר איך כנס כזה אחד, פיזי, ישנה אחר כך את סדר הלימוד הווירטואלי?
אנחנו נמצאים בעולם הגופות. האלה, הגופים שלנו, הם בכל זאת צריכים להגיע למגע והתרשמות בינינו, והתרשמות מאיתנו. מגיע משלחת גדולה גם כן מישראל, ואנחנו חייבים להיפגש פיזית, ורק דרך ההשתתפות הפיזית אנחנו בכל זאת יוצרים מגע עם כולם. ואחר כך בעזרת המגע הזה הוא ממשיך קשר שלו וירטואלי. אבל בלי מגע פיזית אין קשר וירטואלי גם כן. המספיק להתקדמות. כן.
ועוד שאלה על זה, איך להכין את עצמנו בצורה הכי טובה? מה אתה ממליץ להם?
להכין זה שייכנס לדף הזה קבלה אינפו, כן? ולמדור שלנו ששייך לכנס, ושם הוא ימצא מאמרים, שירים, כל החומר שצריך, והכנה היא מאוד חשובה. מאוד מאוד חשובה ההכנה לכנס, ואני מאוד ואני מקווה שהם יעשו את זה.
כן,
כן פרופסור, איפה המיקרופון שלך?
כשראינו את הסרטוט הקודם, אז אנחנו
סרטוט הקודם, בבקשה.
אנחנו רואים פה שלמעשה אנחנו מלאים בעולמנו עצמנו, ולא רואים את החיזרון לעולם אינסוף, או לרוחניות אפשר להגיד אפילו.
כן.
אחד הדברים העקרוניים שמפריעים, שאנחנו בנינו כבר לעצמנו עולם כזה, שאנחנו אומרים, אוקיי, חסר קבוצה, אז יש קבוצה. כל אחד בקבוצה שהוא ממציא לעצמו.
כן.
דבר נוסף, רוחניות. הרבה הרבה דברים נקראים רוחניות שהם בכלל לא רוחניות.
כן.
איך אני יכול דבר כזה להעביר לאנשים שנמצאים ברוחניות המדומה, ולהסביר להם שיש רוחניות הרבה יותר אמיתית, אמיתית לגמרי וחד משמעית?
בזמן שאתה בעצמך עדיין לא בזה, זאת המשילה?
לא,
או בכלל?
כשיש כבר נקודה שבלב, ברור, החיסרון כבר נוצר לרוחניות האמיתית. אבל אם ניקח אנשי רוח, מה שנקרא, שיושבים ולומדים פילוסופיה או מתפלספים,
אתה לא יכול להעביר להם כלום? אתה לא יכול להעביר להם כלום. אני במסגרת העבודה שלי עם הקהל, כן, וגם כן שעשיתי דוקטורט בפילוסופיה, וכמה שאני נפגש או נמצא במפגשים בכל העולם, אני רואה שאין איתם מה לדבר. אני הופעתי בכל כך הרבה מקומות, מול פוליטיקאים וסוציולוגים ופילוסופים ואנשי רוח וכל הסלבריטיז למיניהם וציירים ומוזיקאים, למי לא? אם אין להם נקודה שבלב, לא חשוב במה אדם עוסק. הוא יכול להיות גבוה, הוא יכול להיות, זאת אומרת, מצטיין במשהו ומפותח, ויכול להיות ממש כפרי. זה הכל תלוי רק בנקודה שבלב. בלבד. הופעתי לפני אלפי אנשים בבת אחד, לפני מה זה, וגם כן ניסיתי בכל מיני מקומות. נתתי הרצאות באוניברסיטאות, גם כן באוניברסיטה קתולית, נגיד, בצ'יקגו, בכל מיני כאלה מקומות. ברוסיה לפני אנשי הכנסייה או משהו כזה. ניסיתי לברר כל מיני כאלה הדרכים. לראות איך הרוחניות צריכה להתגלות לפני כל העולם, כי אנחנו נמצאים בשלבי גאולה השלמה, ועם ישראל צריך לעשות את זה. אתה יכול לדבר רק לאלו שיש בהם נקודה שבלב.
תודה.
אז נעבור לחלק השני.
ולפני שנעבור לחלק הבא, נשיר יחד שיר.
השאלה של מה הטעם בחיים, רק אם נתאחד נצא מההסתרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע, רק אם נתאחד נצא מההסתרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע, תן לנו את הכוח ורצון להתחבר, על הכל ביחד נתגבר. נטפס על הסולם אנחנו לא נוותר, תן לנשמה להתעורר. ננסה לבד, הפעם לא נמצא, מהי השיטה לפוצץ המחיצה? נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע, נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע, תן לנו את הכוח ורצון להתחבר, על הכל ביחד נתאבר. נתאפס עליו